שלום רב, בשעה טובה, בסייעתא דשמיא, אנחנו פותחים שיעור חדש, שיעור נוסף, במסגרת סדרת השיעורים חיים עם הרבי, כאן בכפר חב"ד. השבוע, שבוע פרשת עקב תש"פ, ואנחנו לומדים גם השבוע שיחה מחלק י"ד במסגרת פרויקט הלקוטי שיחות העולמי. שיחה מחלק י"ד, השיחה השנייה לפרשת עקב, שיחה מאוד מיוחדת, והנקודה המרכזית של השיחה, שהיא למעשה הציר המרכזי של כל השיחה, בשיחה הזו הרבי מבאר ומעמיק את עניין שייכות לימוד התורה לנשים. מה השייכות, מה החלק של הנשים בלימוד תורה? בחלק הראשון של השיחה הרבי מגלה ומבאר שבשלב ראשון יש להם זכות בלימוד תורה, שיש להם שייכות וזכות, אבל בהמשך השיחה הרבי מעמיק עוד יותר, והרבי מגלה שלא רק שיש להם זכות בלימוד תורה, אלא יש להם חלק בפועל במצוות תלמוד תורה, ולא רק זכות בלימוד תורה. ובחלק האחרון של השיחה, הרבי לוקח אצל ההוראה נפלאה בעבודת השם, בעשיית עם ישראל את הדירה לתחתונים כאן בעולם הזה, והזכות המיוחדת וכיצד נעשית הדירה בתחתונים, בשיתוף של הקדוש ברוך הוא שנותן את הכוח לעם ישראל, ועם ישראל שכביכול מסייעים בעניין, וביחד בכוחו של הבורא ובעשייתם של עם ישראל, העולם נעשה דירה לבורא. כמה שלבים בשיחה הזו, שיחה מאוד מעניינת, נראה בפנים. פותח הרבי. מהפסוק בקריאת שמע בפרשת השבוע, ולימדתם אותם את בניכם שבפרשתנו. למדו בגמרא במסכת קידושין, שנשים אינם במצוות תלמוד תורה, הן לא מחויבות בלימוד תורה, דאמר קרא, אומרת הגמרא, שאומר הכתוב, ולימדתם אותם את בניכם, בניכם דווקא, ולא בנותיכם, ולימדתם את בניכם ולא את בנותיכם, נשים אינן במצוות תלמוד תורה, אינן במצוות תלמוד תורה. מביא הרבי כיצד אדמור הזקן מתייחס בשולחן ערוך בהלכות תלמוד תורה לנושא הזה. והנה, אדמור הזקן בשולחנו, מביא הלכה זו, מה שאמרנו כעת, אישה אינה במצוות תלמוד תורה, הוא ממשיך. כשם שאינה במצוות תלמוד תורה לעצמה, כמו שהיא עצמה לא מחויבת ללמוד, כך היא אינה במצוות תלמוד תורה לבניה. היא לא מחויבת ללמוד והיא לא מחויבת, אין עליה מחויבות לדאוג שבניה ילמדו תורה. ופטורה משכר לימוד בניה, היא לא מחויבת לשלם את שכר הלימוד של בניה. ומכל מקום, ממשיך אדמור הזקן, למרות שהיא בעצם פטורה מכך, אבל יש לה כן שייכות. איך? אם היא עוזרת לבנה, מסייעת לבן שלה ללמוד תורה, או לבעלה בגופה ומעודה שיעסוק בתורה, אם היא מסייעת להם, דואגת לכך, מסייעת לבעלה, מאפשרת לו ללמוד תורה, אז בכך שהיא מסייעת לבן או לבעל ללמוד, אז הביטוי שאדמור הזקן נוקט בו, חולקת שכר עמהן, הוא שכרה גדול מאחר שהם מצווים ועושים על ידה. הבעל והבן מצווים, הם מחויבים. האפשרות שלהם לקיים זה על ידי שהיא, האמא או האישה, מסייעת לבעל או לבן, כיוון שהיא מסייעת להם, חולקת שכר עמהן. בהמשך השיחה נראה את איך הרבי לומד ומעמיק מהביטוי חולקת שכר עמהן, עד היכן מגיע החיבור שלה ללימוד התורה של הבן או הבעל, זה בחלק הראשון של הסעיף, ובסוף הסעיף מסיים אדמור הזקן, ומכל מקום, נקודה נוספת, גם הנשים חייבות ללמוד, את מה הן חייבות ללמוד? הלכות הצריכות להן, לידע אותן, כיוון שיש מצוות שנשים מחויבות בהן, כמו המצוות שחיובן תמידי, אהבת השם וכו', אז כיוון שהן מחויבות במצוות אלה, עליהן ללמוד את הדינים וההלכות של המצוות שבהם הן מחויבות, ובדברים שבהם הן מחויבים, אז הן חייבות ללמוד את העניינים הללו. קראנו את ההלכה בשולחן ערוך. מחדד הרבי, וצריך להבין, זה שהאנשים חייבות ללמוד את ההלכות הצריכות להן, מה שאדמור הזה כן מביא בחלק השני של הסעיף, ולמעשה המחויבות האישית של אנשים ללימוד תורה, תלמוד תורה של אנשים עצמם, וזה הרי מחויבות של כל אחת ואחת. צריך להיות בכל אחת ואחת, כל אחת מחויבת בזה, כדי לדעת מה כיצד עליה לנהוג, היא חייבת ללמוד את ההלכות הללו. מאידך, מה שהאישה עוזרת לבנה או לבעלה, זה לא עניין של לימוד, היא לא בפועל לומדת, אלא בסך הכל זה עניין של עזר, היא מסייעת להם. ואם כן, השייכות שלהן היא לשכר של תלמוד תורה של בנה ולבעלה. היא לא לומדת בפועל, אלא היא מסייעת ויש לה את הזכות של זכות השכר של לימוד התורה של הבן או הבעל. זאת אומרת, כיוון שיש לה בן ובעל והם זקוקים לעזרה, אז היא מסייעת להם, אבל זה לא שיש לה לכאורה זכות בעצם הלימוד. אם כן, אומר הרבי, לכאורה, אין זה הלכה ודין מיוחד בנשים, כי אם בכל אחד ואחד העוזר למחויב בתלמוד תורה, שיעסוק בתורה, כל מי שיכול לעזור לכל אחד שמחויב בתלמוד תורה, יש לו שכר, יש לו מצווה, אבל השכר בכך שהוא עוזר, אבל לאו דווקא לכאורה שהשכר שלו הוא בחלק מהמצווה עצמה. כל אחד שיכול לעזור למישהו בלימוד תורה, מחויב לעזור לו. ואם כן, לצורך העניין, האישה פה, או האימא, היא לא יותר מאשר כל אחד אחר שעוזר למישהו שהוא מחויב לנושא שהוא מחויב לקיים אותו, אז הוא עוזר לו בכך. אז אם כך לכאורה, החלק השני שהאדמו"ר הזה כן מביא בהלכה, באותה הלכה, זה לכאורה מדבר יותר על המחויבות האישית של אנשים בלימוד, מאשר החלק הראשון שעוסק בסך הכל, שהן עוזרות כמו כל אחד שעוזר, אבל לאו דווקא שיש פה ייחודיות ללימוד התורה של האישה עצמה. אם כן, לפי זה, על פי כל זה היה לו לאדמו"ר הזקן להקדים או להתחיל את ההלכה. לכל הראש לדבר במה הן מחויבות בעצמן, שהן חייבות ללמוד את ההלכות הצריכות להן, שזה מחויבות אישית שלהן בלימוד, ולאחרי זה שאם היא עוזרת, אז יש להם גם כן שנוטלות שכר בכך שהן עוזרות למישהו שהוא מחויב ללמוד. אבל הנושא השני הוא לכאורה מחויבות בסיסית יותר של האנשים. אז אם כן, שאלה למה בהלכות תלמוד תורה, כאשר אדמו"ר הזקן מדבר על המחויבות של האנשים, הוא מביא את הנושא השני שהוא לכאורה חשוב יותר, הוא מביא אותו שני, כאשר לכאורה היה אמור להביא את הנושא הזה ראשון. והנה. לכאורה יש לומר למה זה המבנה בהלכה בסעיף הזה שלמדנו. כיוון שאדמו"ר הזקן כתב בהתחלה את הרעיון הכללי שהאישה פטורה משכר לימוד בניה, אז כהמשך לכך כביכול לסגור, לסיים את הנושא הזה, רוצה לסיים את הנושא הזה מה השייכות של האישה ללימוד בניה, אז אדמו"ר הזקן ממשיך שמכל מקום אם היא עוזרת חולקת איתם שכר. אבל כאילו זה לא שהסדר ההלכה מעיד על סדר החשיבות, סך הכל המבנה של ההלכה חייב לנקוט במבנה הזה. אבל אומר הרבי בכל זאת, הגוף הזה עצמו צריך עיון, למה סידר אדמו"ר הזקן את המשך דבריו בצורה זו? הרי היה לו בכל אופן להקדים את המאוחר, כי כך או כך, אנחנו אבל רואים שהנושא שמופיע שני, לכאורה יש לו חשיבות יתרה על הנושא שהובא קודם, אם כן עדיין צריך עיון המבנה הזה של ההלכה, של אותה הלכה בשולחן ערוך, כאשר הנושא שלי הוא, שהוא לכאורה יש לו פחות שייכות ללימוד התורה של אנשים, הוא מופיע קודם לנושא שיש לו יותר מחויבות לחובה שלה ללמוד תורה בעניינים שהם ביחס למצוות שהן מחויבות לקיים. ממשיך אדמו"ר הזקן, ממשיך הרבי ולא מעמיק בנושא הזה מזווית אחרת. והנה. בהלכות ברכות השחר כתב אדמו"ר הזקן שמטעם זה שאנשים חייבות ללמוד את המצוות שלהם לידי איך לעשותן, כמו שאמרנו כאן, שאנשים חייבות ללמוד את המצוות שהן מחויבות בהם, הם חייבים ללמוד את ההלכות הללו, לכן נשים מברכות ברכות התורה כי הן מחויבות ללמוד את ההלכות שלהן. ואחר כך אדמו"ר הזקן מוסיף טעם נוסף, כי ברכות התורה קודמת לברכות התמיד, וברכות התמיד זה כנגד תפילות, כנגד קורבנות תקנון, ובכך נשים מחויבות גם כן, אז לכן גם כן טעם נוסף למה נשים חייבות בברכות התורה. ומזה שהנשים מברכות ברכות התורה על לימודן, מוכח, מסתבר מכך, שלימוד ההלכות הצריכות להן הוא עניין של לימוד התורה ולא רק הכשר למצוות שלהן. מכך שאנשים מברכות על לימוד תורה, מסתבר שהן מברכות על לימוד התורה, מסתבר מכך שבפועל הן מחויבות בלימוד תורה עצמן, ולא רק שהלימוד שלהם הוא הכשר למצוות, הוא הכשר כדי לקיים מצוות, את המצוות שהן מחויבות בהן. זאת אומרת, עצם העובדה שאנשים מברכות ברכות התורה, זה מסתבר מכך שיש להם מחויבות ישירה בלימוד התורה, ולא רק בגלל שלימוד התורה שלהם מהווה הכשר לקיום המצוות. ככה זה מסתבר מפשטות ההלכה הזו בשולחן ערוך, שהן מברכות ברכות התורה. שואל הרבי, צריך להבין, א', שאלה ראשונה, מאין המקור בגמרא שלימוד הנשים את ההלכות הצריכות להן הוא עניין בפני עצמו, עניין של לימוד התורה, ולא רק הכנה לקיום מצוות שחייבות בהם. לכאורה, זה שאנשים לומדות את ההלכות שנוגעות לדינים שאותם צריכות לקיים, לכאורה זה בסך הכל בהשקפה פשוטה, בהשקפה חיצונה, זה נראה שזה בסך הכל הכשר, לימוד שעניינו הכשר לקיום המצוות. אבל אם אנחנו אומרים שהן מברכות ברכות התורה על כך, זאת אומרת שיש פה מחויבות שלהן בלימוד התורה גופה, של רבי, איפה אנחנו מוצאים מקור בגמרא לנושא הזה, לרעיון הזה, שיש להם מחויבות בלימוד התורה עצמה. ולכאורה, פשטות הלימוד ולמדתם את בניכם ולא את בנותיכם, כמו שהבאנו בתחילת השיחה, משתמע מכך, שאינן בלימוד התורה כלל, וכלשון אדמו"ר הזקן, אישה אינה במצוות תלמוד תורה. אם כן, איך שני הדברים מסתדרים זה עם זה? מצד אחד אדמו"ר הזקן כותב, אישה איננה במצוות תלמוד תורה, ועם זאת, מכך שאנחנו רואים שנשים מברכות ברכות התורה על לימוד ההלכות של הדינים שנוגעים להם, מכך משתמע שיש להם שייכות ללימוד התורה עצמה, לא רק בתור הכשר לקיום מצוות. אם כן, מצד אחד אומרים שאינן במצוות תלמוד תורה, ועם זאת הן מברכות ברכות התורה, שבפשטות הן מברכות ברכות התורה על מחויבות שלהם ללימוד תורה. יתרה מזו, הרבי מחדד, אמרו רזל במסכת ברכות, במסכת סוטה, אמירה מפורסמת, נשים במאי זכיין, במאי הם זכות מה הזכות שיש להם, באקרויה בניו לבי קנישתא, בזה שהן מובילות את הילדים שלהם לבית המדרש, לחיידר, ובאתנויה גבריו, בכך שהן מסייעות לבעל ומחכות להם, ומסייעות מאפשרות להם ללמוד. שואל הרבי, אם כן, אם חיובם ללמוד הלכות הצריכות להם, הוא עניין של מצווה בפני עצמה, כפי שהבנו מקודם, שיש למצווה של לימוד התורה, מהי השאלה במאי זכיין, מה כל הדיון בגמרא, במה הזכות המיוחדת של האנשים? הרי במענה היה צריך לומר, יש להם זכות של לימוד התורה, הלכות הצריכות להן, לא רק בגלל שהן מסייעות למישהו אחר, אלא בגלל שיש להם מחויבות ישירה, כפי שהבנו מקודם, מצד זה שהן לומדות את ההלכות הצריכות להן, ויש להם שייכות ומחויבות ישירה ללמוד, אז למה אנחנו רואים שהזכות שיש להם זה רק מצד זה, מסייעות לבעל, מסייעות לבן? מה כל הדיון, נשים הם הזכיין? יש להם זכות של לימוד התורה, מכך שהן לומדות את ההלכות הצריכות להן. ג' שואל הרבי, ממסכת סוטה מקשה הגמרא, איזה זכות יש להם? זכות של מה? אם נאמר שיש להם את זכות התורה, אומרת הגמרא שמה, הרי אנשים, הרי אינה מצווה. זאת אומרת, מכך שגמרא מדגישה במסכת סוטה, שאישה אינה מצווה בלימוד התורה, מסתבר מכך שאין לנשים מצד עצמם זכות של לימוד תורה. זאת אומרת, מכך שהגמרא מדגישה שמה, שאינה מצווה, זאת אומרת שאין להם שייכות ישירה למצוות תלמוד תורה. אז שוב, גם הנקודה הזו, השאלה מתחדדת, מצד אחד אומרים ש... היא אינה מצווה, ואם זאת אנחנו רואים ביחס לברכות התורה, הן מברכות ברכות התורה, ומסתבר מכך שהן מברכות את הברכות כי יש להן שייכות ישירה ללימוד, ואם זאת אנחנו אומרים שאישה אינה מצווה בלימוד תורה. אם כן, שאלנו פה כמה וכמה שאלות, ומכל השאלות הללו לכאורה לא ברור ותמוע מה השייכות של אנשים ללימוד התורה. מצד אחד אדמו"ר הזקן אומר, נשים אינן במצוות תלמוד תורה, ואנחנו הבאנו כמה ציטוטים מחזל שאנחנו רואים לכאורה שאין להם שייכות לבצוות לימוד תורה, ועם זאת הנשים מברכות ברכות התורה, ומסתבר מכך שהן מברכות את הברכות, שיש להם כן שייכות ישירה ללימוד התורה. אז מהי השייכות שלהם? יש שייכות, אין שייכות, יש מצווה, אין מצווה, היכן הדברים אוחזים? אז כאן, בשלב ראשון של הביאור, אנחנו נקדים טיפת המאוחר, והרבי מחדד את שאמנם אין להם חובה של מצוות תלמוד תורה, אבל זכות לימוד התורה יש להם כן. על מה הרבי מבסס את הרעיון? אומר הרבי, ככה ביאור בזה. מובא בגמרא לגבי נוכרי, גוי, הלומד תורה, האם לנוכרי שלומד תורה יש שייכות לתורה או לא, אומרת הגמרא דבר מפתיע. שנאמר אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, מחדדת הגמרא, לא נאמר כהנים לוויים וישראלים לא נאמר, אלא אשר יעשה אותם האדם באופן כללי. למדת מכך שאפילו נוכרי גוי שעוסק בתורה בשבע המצוות שהגויים מחויבים בהם, הרי הוא ככהן גדול, אשר יעשה אתם האדם וחי בהם, גוי שלומד תורה בהלכות שגויים מחויבים, אז הגוי הוא חשוב הנושא הזה כמו כהן גדול. והנה מחדד הרבים, החשיבות הזו שגוי חשוב ככהן גדול הנעשה בנוכרי הלומד תורה, והוא לומד את השבע מצוות בנוח שלו, היא מצד מעלת לימוד התורה דווקא. החשיבות של גוי שנחשב ככהן גדול, החשיבות הזו מגיעה אליו מצד שיש לו שייכות ללימוד התורה. כמו שהתוספות מפרשים באותה גמרא, להכי נקת כהן גדול, למה הגמרא מדגישה גוי שלומד תורה הרי הוא ככהן גדול, מה המעלה של כהן גדול? מי שמדכתיב, יקרה היא מפנינים, לגבי התורה נאמר שהתורה יקרה היא מפנינים, מה ההדגשה מפנינים, לא מתכשיטים, אלא ודורשים בכך מכהן גדול הנכנס לפני ולפנים. יקרה היא מפנינים, שהתורה יקרה יותר מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים לקודש הקודשים. מה זה קודש הקודשים? זוהי מעלת התורה. אלא בכל זאת יש הבדל בין גוי שלומד תורה ליהודי שלומד תורה. גוי שלומד תורה, החשיבות שלו היא כמו כהן גדול מלבד. יהודי שלומד תורה, החשיבות שלו הוא יותר מאשר כהן גדול עם הארץ. אם כן, אנחנו רואים מהציטוט הזה בחז"ל שגוי שלומד תורה, אז אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, הוא מסתבר מכך שלגוי יש שייכות ישירה ללימוד התורה. אז גם כאן הרבי מחדד מהי בדיוק השייכות של הגוי ללימוד תורה. ולכאורה אינו מובן, התורה היא מורשה קהילת יעקב, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, התורה ניתנה רק לישראל ולא לנוכרים, ומה שהגויים מותרים ללמוד תורה, אפילו שברמת העיקרון נוכרי שעוסק בתורה חייב מיתה, אז אם נוכרי שעוסק בתורה חייב מיתה, איזו שייכות כן יש לו ללמוד תורה? כיוון שהם הצטוו לקיים את שבע מצוות בני נוח, במילא הגויים צריכים ללמוד את ההלכות הללו של שבע מצוות בני נוח, כדי שהם יוכלו לדעת איך לעשות את המצוות. אבל מאין להם המעלה של עסק התורה? לכאורה, חז"ל אומרים, גוי שעוסק בתורה חייב מיתה. ובכל זאת, גוי הרי מחויב בשבע מצוות בני נוח. כדי לקיים את השבע מצוות בני נוח, הוא מחויב ללמוד את הדינים הללו, כדי לדעת איך לקיים את ההלכות הללו. אז כאשר הגוי לומד את ההלכות שנוגעות לשבע מצוות בני נוח, מהי השייכות שלו ללימוד תורה? האם יש לו שייכות ישירה, או רק שזה רק הכשר למצוות שהוא מחויב בהם ואין לו את הזכות של לימוד תורה? ובכל זאת, אומר הרבי, על כורכך צריך לומר, מאחר שבפועל הנוכרים מחויבים בני נוח ללמוד את ההלכות של המצוות הללו, כי בלי שהם ילמדו את זה, הם לא יוכלו לקיים את ההלכות שלהם. הנה, למרות שלימודם של הגויים הוא בשביל קיום המצוות, נכון שהלימוד הישיר והמחויבות, והם באים ללמוד ברמת העיקרון רק כדי שיוכלו לדעת איך לקיים את המצוות שלהם, מכל מקום, כיוון שעל כל פנים, עצם הלימוד, עצם קיום המצוות שלהם יוצר עליהם מחויבות ללמוד תורה, כיוון שעל כל פנים מחויבים ללמוד תורה, יש גם אצל הגויים את הגדרים של לימוד התורה, כולל המעלה האמורה שגוי שלומד תורה, הרי הוא חשוב ככהן גדול. זאת אומרת, הרבי שאל מקודם, מאיפה ההוכחה בגמרא? השאלה הייתה בנוגע לנשים, מאיפה ההוכחה בגמרא שאישה שלומדת הלכות יש לה שייכות גם כן, לא רק כהכשר לקיום המצוות, אלא שייכות ישירה ללימוד התורה? אומר הרבי, ההוכחה לכך אנחנו רואים מנוכרי. נוכרי שלומד את ההלכות הצריכות לו, למרות שחשבנו שזה רק הכשר, אבל אם זאת חז"ל אומרים שגוי שלומד תורה הרי הוא חשוב ככהן גדול עם הארץ, אם כן זו המקור בגמרא שהכשר, לימוד שהוא למעשה ברמת העיקרון הוא הכשר, הוא כבר יוצא מגדר של הכשר ונעשה כשייכות ישירה ללימוד התורה. יש פה גם כן הגדרים של לימוד תורה. בסגנון אחר, לימוד תורת שבע מצוות על ידי בני נוח, נכון שהוא לא מגיע מלכתחילה מצד עצמו, למרות שאין להם את המחויבות בעצם ללמוד מצד המחויבות, שהם לא מחויבות ללמוד בעצם את הדינים הללו. אלא המחויבות מתחילה רק כדי בשביל דבר אחר לקיים את המצוות, זאת אומרת שברמת העיקרון הלימוד הוא הכנה מוכרחת כאין הכשר למצוות, מכל מקום, אבל כיוון שכבר הלימוד הזה נעשה לימוד שהם מחויבים בו, נעשה על ידי זה הלימוד עניין בפני עצמו, לימוד תורה מצד עצמו, וכיוון שכבר יש פה את הגדר של לימוד מצד עצמו, לכן יש בלימוד התורה של הנוכרים גם את המעלה שנפעלת על ידי זה, העניין הנפעל על ידי לימוד התורה, שגוי שלומד תורה הרי הוא ככהן גדול, ואם כן זוהי ההוכחה שחיפשנו, מאיפה אנחנו רואים מחז"ל, מגמרא, שאישה שלומדת תורה כדי לקיים את המצוות שהן מחויבות בהן, יש לזה כבר שייכות וגדר של לימוד תורה בפני עצמה. בהלכה ד' הרבי מביא הוכחה לכך, דוגמה לכך, דוגמה מההלכה. לכמה דעות, דעות שההלכה כמותן, אחד מארבעת העבודות שמחשבה פוסלת בה, כידוע שכאשר זורקים דם על גבי המזבח, צריך שיהיה אסור שיהיה פה מחשבת חוץ ומחשבה שמשתמשים בדם בשביל דברים אחרים, קורבנות אחרים וכולי, ומחשבה לא ראויה שחושבים כאשר עושים את אחת מארבעת העבודות עד לזריקת הדם, אם יש פה מחשבה לא ראויה, אז המחשבה פוסלת. פוסלת את הקורבן, פוסלת את זריקת הדם. ואחד מארבעת העבודות היא הולכת הדם למזבח, לזרוק אותו. הוא מבאר בכך הגאון הרוגוצ'ובי, שאף שההולכה הכרחית היא בשביל הזריקה של אחרי זה, הרי מה שאנחנו צריכים בפועל את פעולת הזריקה, אבל אין ברירה אלא להוביל את הדם משחיטת הקורבן עד לזריקה, יש פה כן פעולה של הולכה. אבל ההולכה היא בסך הכל הכשר, היא לא למעשה לבד, היא לכאורה לא עבודה ישירה של זריקת הדם, אבל כיוון שההולכה הכרחית היא, נעשית ההולכה חשיבות בפני עצמה, ויש לה גדר של עבודה בפני עצמה, ואם באמת חשבו מחשבת פסול תוך כדי ההולכה, אז ההולכה יש לה גדר של עבודה, ומחשבה לא ראויה בעת ההולכה פוסלת את הדם. אם כן, אנחנו רואים פה את אותו רעיון, את אותו עיקרון, שלמרות שהמלאכה הזו, מלאכת ההולכה, היא למעשה ברמת העיקרון היא רק אמצעי, אבל כיוון שזה אמצעי מחויב, האמצעי המחויב יש לו גדר בפני עצמו. לענייננו, לימוד התורה של הנוכרים, ובמקביל לימוד התורה של אנשים, שברמת העיקרון הוא רק אמור להוות אמצעי לעניין אחר, אבל האמצעי מקבל גדר בפני עצמו, חשיבות בפני עצמה, ואם כן, המקור שחיפשנו למחויבות לימוד התורה של אנשים, זה מהגדר, מהמקרה של נוכרי הלומד תורה, וכפי הדוגמה שהבאנו מהולכת הדם. אם כן, באות A מסכם הרבי את ההוכחה הזו, על דרך זה מובן בלימוד התורה של אנשים. נכון שזה שהם חייבות ללמוד את ההלכות הצריכות להן, ברמת העיקרון, הוא לא מצד מצוות לימוד התורה מצד עצמה, כי אם בסך הכל בשביל לדעת איך לעשותם, זאת אומרת שהלימוד הזה הוא דבר הכרחי לצורך עניין אחר בשביל קיום המצוות, אבל הדבר ההכרח הזה מקבל חשיבות בפני עצמה, בכל זאת נעשה הלימוד עניין בפני עצמו, ולכן מברכות אנשים משום זה ברכות התורה, כי הלימוד ההכרחי נעשה לו גדר וחשיבות בפני עצמה. ומאחר שלימוד ההלכות של מצוות אלה נעשה עניין ותכלית בפני עצמה של לימוד התורה, שוב אם כן, כיוון שכבר יש לזה גדר של לימוד בפני עצמו, אז הלימוד הזה כבר תופס חשיבות, והוא כבר יוצא מגדר של לימוד רק לצורך קיום המצוות. בכלל יש לזה גדר של לימוד בכלל, מובן ששוב הלימוד הזה הוא לא מוגבל רק לאותו רגע, רק לאותו שעה, או רק לאותו צורך ספציפי, שצריכה האישה לדעת איך לעשותן בפועל, ולכן גם האישה שיודעת כבר את ההלכות הצריכות לה, ויודעת איך לעשותן, שהייתי אומר אולי אישה שכבר יודעת, אז אולי היא לא צריכה ללמוד את ההלכות הללו, ואם היא לומדת אותם, אין לה את זה, אין לזה שייכות של לימוד תורה, אבל כיוון שזה כבר קיבל גדר של לימוד בפני עצמה, גם אישה שיודעת את ההלכות האלה, יש להם שייכות ללימוד התורה, וגם אישה כזו יכולה לברך ברכת התורה. אם כן, אומר הרבי, אז מצד אחד הסברנו שאכן אנחנו מבינים את ההלכה בהלכות של ברכות השחר, מה באמת החשיבות של לימוד של אמירת ברכות התורה של אנשים, ויש לזה חשיבות של לימוד בפני עצמה. אמנם אבל לפי האמור שאנחנו כבר רואים שאכן יש לאנשים שייכות ישירה ללימוד התורה, מתחזקות ומתעצמות השאלות ששאלנו מקודם בסעיף א' וב' בתחילת השיחה. אמנם לפי האמור, לפי הביור שאמרנו כעת, שחיובן של אנשים ללמוד את ההלכות הצריכות להם, הוא לא רק הכשר ללימוד המצוות, אלא יש לזה גדר גם כן, עניין של לימוד התורה בפני עצמה, תגדלנה ביותר הקושיות דלעיל, סעיף א' וב', הרי מה שאלנו בסעיף א', שהבאנו את הלכות תלמוד תורה, וראינו שבהתחלה האדמו"ר הזקן אומר שהמחויבות של אנשים ללמוד זה בעיקר מצד זה שהן מסייעות לבעל או לבן, ובהמשך הסעיף האדמו"ר הזקן מביא שיש להם גם כן את המחויבות ללמוד את ההלכות הצריכות להן. אבל אחרי שהגדרנו עכשיו שלימוד ההלכות הצריכות להן יוצר גדר ועניין של לימוד התורה בפני עצמו, לכאורה, זו הייתה השאלה ששאלנו מקודם בתחילת השיחה, אז אם כן השאלה הזו מתעצמת עוד יותר, אם לנשים יש שייכות ישירה ללימוד התורה, אז הנושא השני באותה הלכה היה אמור להיות להופיע קודם, כי זה שייכות ישירה ללימוד התורה שלהן, וזה שהן עוזרות לבעל או לבן, זה בסך הכל שייכות עקיפה. אם כן, מתעצמת השאלה בסדר ההלכה שהאדמו"ר הזה כן מביא בהלכות תלמוד תורה. אז כאן בהמשך הסעיף, בסעיף ו', מחדד הרבי את הנושא הזה, ורבי אומר ככה, נכון שהגדרנו שיש לאנשים שייכות ישירה ללימוד תורה ולזכות לימוד התורה, אבל הרבי אומר, מה שהסברנו עד עכשיו זה שלאנשים יש להם זכות לימוד התורה וחשיבות לימוד תורה, אבל זה עדיין לא מכיל עליהם את הגדר של מצוות תלמוד תורה. וכאשר אנחנו מדברים על הפן של המצווה ולא על הפן של הזכות, אז זה שהן עוזרות לנשים, לבעלים או לבנים, זה נותן להם שייכות לא רק לזכות לימוד התורה, אלא למצווה תלמוד תורה. כל מה שאמרנו עד עכשיו, מהדוגמה שהבאנו מנוכרי וכולי, אז אנחנו לומדים מכך שיש להם זכות, שייכות ללימוד התורה, אבל זה עדיין לא מכיל עליהם את הגדר של מצווה תלמוד תורה. אבל דווקא, לעומת זאת, דווקא מצד השייכות שלהם ללימוד התורה של אנשים של הבעלים והבנים, שהבנים והבעלים יש להם מצווה תלמוד תורה, כשהם מסייעות להם, יש להם שייכות למצוות לימוד התורה עצמה, ולכן זו החשיבות הגבוהה יותר, כפי שנראה בפנים. אומר הרבי, הביאור בזה. למרות כל מה שביארנו עד עכשיו, שבלימוד ההלכות הצריכות להם, יש להם עניין של לימוד התורה, בכל זאת, מכיוון שכל החיוב הזה הוא תוצאה, הוא מסובב מהחיוב ומצוות שלהם, אי אפשר לומר שאנשים מחויבות במצוות לימוד התורה. הן מחויבות בקיום המצוות. הלימוד שלהם כדי לקיים את המצוות יוצר להם זכות בלימוד תורה, שייכות ללימוד התורה, אבל עדיין לא שייכות למצוות תלמוד תורה. ובמילא אין שייך לומר שיקבלו על הלימוד הזה שכר כמו מצווה ועושה במצוות תלמוד תורה. ולכן, בלימוד ההלכות הצריכות להן, למרות שיש לאישה בזה יוקר מעלת התורה, כשהן לומדות את ההלכות שהן צריכות להן, נכון שיש להן את יוקר התורה, יש להן את מעלת התורה, אבל מכל מקום, כיוון שהיא לא מצווה ועושה, ואין לה את הזכות הזו של התורה, שיש לה כמו שיש למי שמצווה ועושה. אם כן, הרבי מחדד פה נקודה חשובה מאוד, יש להם שייכות, יש להם זכות, אבל מצוות תלמוד תורה זה עדיין לא יוצר להם. לעומת זאת, כפי שנראה תכף, באות הבאה, בעקבות הסיוע שלהם לבעל או לבן בלימוד התורה שלו, שהבעל והבן יש להם שייכות למצוות תלמוד תורה, העזר והסיוע פה פועל עניין נעלה יותר, שייכות למצוות תלמוד תורה בפועל. נראה, עוד זין. אמנם, בזה שהאימא או האישה עוזרת לבנה או לבעלה, בגופה ובמעודה, בכל כוחה, בכל עניינה, שיעסוק בתורה, חולקת שכר אימאם ושכרה גדול, מאחר שהם הרי מצווים, והם הרי עושים את זה על ידה, ובכך שהיא מסייעת להם, יש לה שייכות למצוות תלמוד תורה בפועל. מחדד הרבי הביאור בזה. לכאורה אינו מובן, למה באמת האישה או האמא חולקת איתם שכר בלימוד התורה, בפני שעושים על ידה? לכאורה הרבי אומר, זה בכלל לא דומה, לכאורה גם שהם מסייעים, שהאישה מסייעת, זה עדיין לא אומר שיהיה להם שכר בלימוד התורה שלהם. מדוע? הרבי מביא דוגמה מעניינת. הרי זה בדוגמת אדם שנותן כסף לעני, נותן לו צדקה, ובכסף הצדקה העני קיים בכסף הזה מצווה, כגון שקנה בו מזון לסעודת שבת, אני דופק בדלת ונתנו לו סכום לצדקה, ועם הכסף הזה העני אחר כך, כמה ימים אחר כך, קונה אוכל לסעודות שבת ומקיים את מצוות סעודות אכילה של סעודת שבת. האם אני נותן הצדקה, יש לי כעת שייכות למצווה הספציפית שאני עשה, או אני בסך הכל עשיתי את מצוות צדקה? לכאורה אומר הרבי, לא מצינו בשום מקום שיש לנותן הצדקה חלק במצוות שעושה אני בכסף הזה, כי אם בסך הכל אני קיימתי פה מצוות צדקה בכלל, אבל לאו דווקא שכל מצווה שאני עושה עם הצדקה שנתתי לו, אז נותן הצדקה יש לו שייכות לאותה מצווה ספציפית. אני נותן הצדקה בסך הכל נתן מצוות, קיימת מצוות צדקה. לענייננו, האישה או האימא שמסייעת בלימוד התורה של הבנים, אז יש לה מצווה של עזרה, סיוע, כי הם בסך הכל תורכים ומשקיעים ומתייגעים, אבל לאו דווקא שהתוצאה של העזרה שלהם תזקף לזכותם. אומר רבי, אבל זה לא דומה. התירוץ בפשטות, מדוע במצוות צדקה לא המצווה שאני עושה עם הצדקה לא נזקפת לתורם, לעומת זאת הסיוע שהאימא או האישה מעניקה לבעל או לבן מזכה אותה ונותן לה חלק במצוות לימוד התורה שלהם, מה השוני? כשאדם נותן צדקה לעני, נעשו המעות של העני, הכסף נהיה של העני. אחר כך כשהעני עושה מצווה במעות אלה, הוא עושה את המצווה בדברים שלו, הכסף נהיה שלו, הכסף נהיה שלו, ועם הכסף הזה הוא עושה מה שהוא רוצה, ובמילא המצווה שהוא עושה אחר כך לא נזקפת לנותן הצדקה. אבל בנידון דידן שהאישה עוזרת בפועל בלימוד התורה של הבעל, האישה עוזרת לבנה או לבעלה מלכתחילה בקיום המצווה הישירה של תלמוד תורה, היינו שהיא עושה פעולת השתתפות בעניין ומצווה זו עצמה, בכך שהיא מובילה את הבן ללימוד תורה, בכך שהיא מאפשרת לבעל ללמוד התורה, היא עוזרת בעצם המצווה, ולכן היא חולקת שכר עמהם במצווה הישירה שלהן, והיא מקבלת חלק בשכר לימוד התורה של הבעל והבן. אומר הרבי, זה לא דומה המקרה של צדקה, שאני נתתי יהודי נתן צדקה לעני, הכסף נהיה של העני, מעתה ואילך מה שהעני עושה עם הכסף לא שייך למי שנתן את הצדקה, בסך הכל הוא קיים מצוות צדקה בלבד. אבל כאן כאשר האישה מסייעת בפועל בלימוד התורה של הבן או האבא, אז היא מהווה חלק מהפעולה שלהם. דוגמה לכך אומר הרבי, דוגמה לזה מצינו במצוות פריה ורבייה. כותב הר"ן שאישה, אף על גב למרות שאישה איננה במצוות פריה ורבייה, כי הרבי מביא בהערה במסכת יבמות, נצטוונו פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה, דרשו על כך חז"ל, איש דרכו לכבוש, האישה אין דרכה לכבוש, במילא מצוות פרו ורבו זה מצווה שמחויבת על הבעל. מכל מקום אומר הר"ן, כיוון שיש לאישה מצווה מפני שהיא מסייעת לבעל לקיים את מצוותו, והבעל לא יכול לקיים את המצווה בפועל אלא ביחד בשיתוף פעולה עם האישה, אז המצווה שלו, הפעולה שלו נעשית יחד עם הבא, יחד עם האישה, מילא היא והוא הם חלק בפועל באותו מצווה, ויש לה שייכות למצווה הישירה שלו. והביאור בזה. קיום המצוות, מצוות פרו ורבו של הבעל, נעשה על ידי ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. כלומר, מצוות פרו ורבו שהבעל מצווה עליה, הוא לבד לא יכול לקיים את המצווה הזו. והמצווה הזאת נעשית בדווקא רק על ידי שניהם. הבעל לבד, יש לו מוטלת עליו המצווה, אבל הוא לבד לא יכול לקיים את המצווה הזו. קיום המצווה שהבעל מחויב בה, נעשית רק על ידי האישה יחד איתה. מכיוון שהיא מסייעת בה המצווה בפועל, אם כן, יש לה גם כן מצווה במה שהבעל עושה. אם כן, במצוות פרו ורבו, אנחנו למדים ביחס לשכר לימוד התורה של האישה, בכך שהיא מסייעת לבעל ולבן בלימוד התורה. על דרך זו בענייננו בנינון דידן. כשהאישה עוזרת בפועל בלימוד התורה שלהם, הרי שהמצווה נעשית בפועל ובהשתתפותה וגם על ידה, לכן יש לה גם כן מצווה בלימוד התורה של הבעל והבן. אם כן, הרבי כבר כאן חידד את ההבדל בין השייכות, בין השייכות של האישה ללימוד התורה של הבעל והבן, לבין השייכות שלה מצד זה שהיא לומדת תורה, מצד ההלכות שהנשים חייבות לקיים, כאשר האישה לומדת את ההלכות מצד כדי לדעת את המצוות שעליהם לעשות, אז יש לה זכות לימוד התורה, שכר לימוד תורה, אבל מצוות לימוד התורה אין לה. אבל כאשר היא מסייעת לבנים, לבן או לבעל, לקיים את המצווה שלהם, והמצווה שלהם נעשית על ידה, פה זה כבר שייכות עמוקה יותר, ולכן יש לה גם כן שייכות בפועל למצווה שלהם. אבל גם בנקודה זו הרבי אומר שיש פה שתי אפשרויות, עד כמה, עד איכן מגיעה החיבור השייכות של האישה עם המצווה של הבעל והבן בלימוד התורה שלהם, יש פה שתי אפשרויות, אפשרות פשוטה ואפשרות עמוקה יותר, והרבי חותר, כפי שנראה תכף, לשייכות העמוקה יותר. אומנם, אומר הרבי, בעוד חטא, מדברי הר"ן עצמו, אינו ברור הפירוש שיש לה מצווה, יש לומר בשני אופנים. מה שציטטנו בדברי הר"ן מקודם, שכאשר האישה, שלמרות שהיא אינה מחויבת בפרו ורבו, יש לה מצווה בכך שהיא מסייעת לבעל, למה הוא מתכוון, מה עומק דברי הר"ן, יש לה מצווה, מה ההגדרה יש לה מצווה? אפשרות אחת, א', יש לה מצווה, סתם מצווה, דבר טוב, יש לה זכות גדולה. היינו, למרות שבעצם אין עליה את הציווי לקיים מצוות פרו ורבו, מכל מקום, מכיוון שהיא האישה מסייעת לבעל לקיום את המצווה שלו, יש לה מצווה, יש לה זכות, אבל זה לא אומר בהכרח שכוונת דברי הר"ן שיש לה את המצווה הרבה, המצווה הגדולה של פרו ורבו. אפשר לומר יש לה מצווה, זכות, חשיבות, דבר נעלה, אבל לא בהכרח שעומק כוונתו שיש לה את כל המצווה הגדולה של מצוות פרו ורבו, כי הלשון שלו יש לה מצווה, היא יכולה להשתמע בשתי פנים. יש לה מצווה וזכות, אבל לא בהכרח שכוונתו שיש לה אישה אותה שייכות ואותו מצווה רבה כמו שיש לבעל. מצד שני אפשר לומר, יש לה מצווה בבנדון דידן, היינו חלק ממצוות פרו ורבו, אולי כוונתו של הר"ן, יש לה מצווה, אולי באמת הכוונה שאותו מצווה ואותו זכות שיש לבעל, עם כל החשיבות, אותו מצווה רבה, יש לה גם כן לאישה שהיא מסייעת כאשר המצווה נעשית על ידה. אם כן, מדברי הר"ן אפשר לראות באופן א', אפשר לראות באופן ב', הדברים לא חד משמעיים, ואם כן, גם ביחס לנמשל, למה שאנחנו מבקשים ללמוד מכך, ביחס לשייכות לימוד התורה, לשייכות הנשים למצוות תלמוד תורה, מצד זה שהן מסייעות לבעל או לבן, גם הדברים עדיין אינם חד משמעיים. אם כן, על דרך זה מקום לספק בשכר שיש לה, כשעוזרת לבנה לקיים מצוות תלמוד תורה, האם יש לה מצווה סתם, זכות ושכר בכלל, או שיש לה אותו מצווה כפי שיש לבעל או לבן. אם כן, מדברי הר"ן, עדיין הדברים לא חד משמעיים. איפה כן אנחנו מקבלים את ההבחנה הנכונה? איפה אנחנו כן מקבלים את ההגדרה המדויקת? מה השייכות של האישה ללימוד התורה של האנשים ושל הבעלים והילדים, זו אומר הרבי, אנחנו לומדים את זה דווקא מלשונו של אדמו"ר הזקן. והנה, מלשון הגמרא, שבכך שהאישה מסייעת להם, פלגן בעדיו, פלגן במשמעו חולקת, ושאדמו"ר הזקן גם כן, אומר הלשון שלו, חולקת שכר אימהן ולא נוטלת שכר, אם הביטוי היה בסך הכל נוטלת שכר, נוטלת זה אומר היא לוקחת שכר, מקבלת שכר, אבל לאו דווקא שהשכר שלה זהה לשכר הישיר של הבן או הבעל. לעומת זאת, כשהביטוי הוא ביטוי מדויק, חולקת שכר, זאת אומרת שהיא שותפה מלאה, חצי שלהם, חצי שלה, היא חולקת איתם בדיוק במה שיש להם. מוכח כאופן השני שיש לה חלק במצוות תלמוד תורה ממש. והיינו כאמור, מכיוון שמצוות תלמוד תורה של הבעל והבן, והם הרי מצווים בזה, אז המצווה שהם מצווים בה, נעשית על ידה, נעשית בעזרתה וגם על ידה, הרי יש לאישה חלק בקיום המצווה שלהן, היינו חלק במצוות תלמוד תורה, ולכן כדברי הגמרא, פלגן בעדיו, היא חולקת איתם, וכלשונו של אדמו"ר הזקן, חולקת שכר עמהם, כי מצווה ועושה, מאחר שהם מצווים ועושים על ידה. אם כן, מלשון הגמרא, וגם מלשון אדמו"ר הזקן, חולקת שכר עמהן, אנחנו רואים ביחס להלכות תלמוד תורה, שהשכר שלה, שהמצווה שלה, בעל והבן, זה אותו מצווה ואותו שכר, אותו מצווה רבה, שיש לאישה, וממצוות לימוד תורה אנחנו לומדים ביחס למשל שרצינו ללמוד ממנו מקודם, ביחס למצוות פריאה ורבייה, על דרך זה יש לומר גם בנוגע למצוות פריאה ורבייה, שבסיוע לבעל לקיים את המצווה, יש לה חלק במצווה זו של פריאה ורבייה, ולא רק מצווה סתם, כמו שניתן היה להבין מדברי הר"ן, שהדברים שלו, המשפט שלו, היה ניתן להבין לשתי משמעויות, אבל ממצוות תלמוד תורה שחולקת שכר עמהן, אנחנו לומדים גם כן למצוות פרו ורבו, שהאישה חולקת שכר עם הבעל, אותה מצווה רבה שיש לו, אותה מצווה רבה יש גם כן לאישה. אם כן, נקודת הדברים ששאלנו בהתחלה, השאלה הראשונה, השאלה המרכזית, למה האדמו"ר הזקן פתח בהלכות תלמוד תורה, רק דווקא בתיאור השייכות של אנשים למצוות תלמוד תורה, מצד זה שמסייעות לבעל, ורק בסוף ההלכה הוא מביא את השייכות שלהם ללימוד התורה, כדי, כי הן מחויבות ללמוד כדי לדעת את ההלכות שהם יעשו, נקודת הדברים שרבי מחדד. הנושא השני, זה שאנשים לומדות תורה מצד זה שהן צריכות לדעת את המעשה אשר יעשון, נכון שיש לזה גדר וחשיבות בפני עצמה של לימוד תורה, אבל עדיין אין לזה גדר של מצוות תלמוד תורה. לעומת זאת, זה שהאישה, מסקנת הדברים, זה שהאישה או האמא מסייעת לאבא ולבן, לבעל ולבן, בקיום מצוות תלמוד תורה שלהם, והם עושים את זה ביחד איתה, כי על ידה המצווה שלהם נעשית, אז זה יוצר חולקת שכר עמהן, שייכות ישירה שלה למצוות תלמוד תורה, ולכן אדמו"ר הזקן פתח את השייכות של אנשים בהלכות תלמוד תורה, דווקא בנושא הזה. עד כאן, בחלק המרכזי של השיחה, הרבי ביאר את שייכות אנשים ללמוד תורה. באות האחרונה של השיחה, הרבי לוקח מסר נפלא, כפי שהבאנו בהתחלה, מסר נפלא ביחס לעבודת עם ישראל כאן בעולם הזה, לעשות לבורא דירה בתחתונים, עד כמה העבודה שלנו היא כביכול בשותפות ויחד כביכול עם הקדוש ברוך הוא, שבני ישראל עושים את הדירה, או במילא השייכות שלהם, למרות שהדבר נעשה בעיקר מכוחו של הבורא, אבל כיוון שהדברים נעשים בפועל על ידם, אז חולקים שכר עמהן. האות האחרונה, אות י', כל הרעיון הזה, מה המשמעות של הוראה בעבודת השם בפנימיות העניינים. הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל, עם ישראל נקראו כביכול איש ואישה. והנה, תכלית בריאת העולם היא מילאו את הארץ וכבשוה. לכבוש את העולם מלשון העלם, ולהמשיך בעולם הזה את האור האלוקי שלמעלה מהעולם הטבע. עולם מלשון העלם צריך פרו ורבו, לכבוש את העולם, מה זה לכבוש את העולם? להסיר את העלם והסתר ולגלות את האור האלוקי שלמעלה מהעולם, וככה לכבוש את העלם ולגלות את האור האלוקי בעולם. מה זה איש ואישה? איש זה הקדוש ברוך הוא, דרכו לכבוש. מי עושה למעשה את הכיבוש כאן בעולם הזה? מכוח מה נעשה גילוי האלם בעולם הזה? מצד איש הקדוש ברוך הוא. אין בכוחו של נברא לשנות בכוח עצמו את הטבע, לכבוש את העולם. האדם עצמו הוא נברא, הוא חלק מהעולם, הוא חלק מהטבע. אין בכוחו לשנות את טבע הבריאה. זה שיהודי יכול לשנות את טבע העולם, זהו רק בכוחו של הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, מכוח הבורא, ניתן לנו היכולת להאיר את הגילוי האלוקי באלם של העולם. והנה, שליחות זו, לכבוש את העולם, נעשית בפועל דווקא על ידי בני ישראל, בכוח התורה שניתנה להם, כי התורה גם בירידתה למטה, היא למעלה מהעולם. התורה, גם כשהתורה ירדה לעולם הזה, יש לה את הכוח האלוקי שלמעלה מהעולם, ולכן כשפועלים בעולם הזה, בהתאם לתורה שלמעלה מהעולם, התורה כפי שירדה לעולם, היא לא ירדה לגדרי העולם, היא לא, העולם לא משפיע על התורה, וכאן בנקודה זו אנחנו מתחברים לשיחה לרעיון שלמדנו שבוע שעבר, מפרשת ויתחנן, על ההבדל בין הפעולה של קריאת שמה, שעניינה בתוך גדרי העולם, ביחס ללימוד תורה שלמעלה מהעולם, שלכן אמרו רזל, כל חפצים לא ישבו בה, אפילו חפצי שמיים, כל חפצי העולם הם מתחת התורה ולא ישבו בה, לא ישתוו לתורה שלמעלה מהעולם, כי המצוות, אפילו חפצי שמיים שנמצאים בעולם הזה, המצוות נתלבשו ממש בדברים גשמיים, אבל התורה, גם אחרי שהתורה התלבשה בגשמיות, הרי ביחס לתורה נאמר, לא כל דבריי כאש, וזה גם כן נקודה שהבאנו בשבוע שעבר, לא כל דבריי כאש, שכמו שאש אינה מקבלת טומאה, אז גם התורה אינה מקבלת טומאה, ואדם הלומד תורה, הוא לא מטמא את התורה שהוא לומד, כי התורה היא למעלה מהעולם, ולכן התורה היא למעלה מחפצי שמיים, והתורה היא מבחינת שמיים עצמם. זאת אומרת, התורה היא למעלה מהעולם. אנחנו, יהודים פועלים בעולם, משנים את העולם בכוח התורה של למעלה מהעולם. בני ישראל, על ידי לימודם בתורה, מתייחדים עם התורה, כאשר היהודי נעשה אחד עם התורה, אז במילא היהודי מקבל את הכוח, והוא כביכול נהיה כבר מציאות שלמעלה מהעולם, כי הוא התייחד עם התורה שלמעלה מהעולם, על ידי זה היהודי נעשה בעל הבית על טבע העולם לכובשות, ולכן ביכולתו של האדם, ביכולתו של היהודי, לשנות את טבע העולם, היהודי קיבל את הכוח מהקדוש ברוך הוא, יהודי לומד תורה, התאחד עם התורה, קיבל את הכוח שלמעלה מהעולם, ולכן גם יהודי שהוא נברא, הוא בעצם בגדרי הבריאה, הוא קיבל את הכוח שלמעלה מהעולם, והוא ביכולתו להסיר את האלם שנמצא בעולם, ולהביא לכאן את הגילוי האלוקי, ולהביא את העולם לתכליתו. אם כן, אומר הרבים, עשיית העולם, הבאת העולם לתכליתו, ועשיית העולם כדירה לבורא, נעשית בעצם מכוחו של הבורא שלמעלה מהעולם, אבל הדבר נעשה בפועל על ידי היהודי, וזה לכאורה אותו עניין של מצוות פריאה ורבייה, שהמצווה מוטלת על האיש בנמשל זה הקדוש ברוך הוא, אבל כיוון שהמצווה נעשית בפועל, בשיתוף על ידי האישה, ובהסקנת הדברים כפי שרבי הביא מקודם, חולקת שכר עם האם לא רק כמצווה סתם, אלא חולקת שכר אותה מצווה רבה, ככה זה גם כן בנמשל. למרות שלכאורה עיקר העניין נעשה על ידי הקדוש ברוך הוא והיהודים, הוא למעשה בגדרו בעניינו, הוא שייך לעולם הזה. מי אומר שהאדם היהודי יש לו אותו חלק, אותו עניין, אותו זכות של עשיית העולם דירה לבורא? אבל מסקנת הדברים בשיחה הנפלאה הזו, מכיוון שבני ישראל הם המסייעים בעבודה הזו לכבוש את העולם, כי זה נעשה בפועל על ידי העבודה שלהם, אף שבעצם הכוח, המצווה זה מקביל לכוח, מצוות פרו ורבו, מקביל לכוח האלוקי. הכוח זה מגיע מלמעלה, המצווה זה של הבעל, של האיש, של הקדוש ברוך הוא, אבל כיוון שהם המסייעים, אז הכוח בא מהקדוש ברוך הוא על ידי התורה. אבל כיוון שהם המסייעים, נעשים כביכול עם ישראל שותפים עם הקדוש ברוך הוא במצווה והעבודה הגדולה הזו, תכלית בריאת העולם, לעשות לבורא דירה בתחתונים, כמו שאמרו רזל, שעם ישראל נעשים שותפים לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, לכאורה זה דבר נפלא ביותר, עם ישראל נעשים שותפים למעשה בראשית, אומר הרבי זה אותו רעיון, כמו שהבעל והאישה, הבעל הוא המצווה, הוא הכובש, אבל המצווה נעשית בסיוע האישה, וללא סיוע האישה אי אפשר לבצע את המצווה, וכיוון שהיא מסייעת, אז היא חולקת שכר עם האין, חולקת שכר עם הבעל, ככה גם כן, למרות שאת הכוח אנחנו מקלים מהקדוש ברוך הוא, אבל כיוון שאנחנו, עם ישראל, מסייעים על ידי זה, נעשים עם ישראל, שותפים לקדוש ברוך הוא, במעשה בראשית, שיחה נפלאה, ביאור נפלא, וירצון שנזכה באמת לראות את כל העניינים הללו, גילוי ההלם בקרוב ממש, בשורות טובות.